עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. בסופו של דבר, הצדק נעשה, הצדק גם נראה. האיזון הושג. גזר דינו של משה איבגי, 11 חודשי מאסר בפועל, הוא עונש לא קל מדי, לא כבד מדי, בדיוק מה שנדרש כדי להסביר פעם אחת ולתמיד לכולם שהכללים השתנו, קשר השתיקה דינו להיפרץ, תם עידן הטורף והנטרפות, ויש מגבלות לכוח, להשפעה ולסמכויות של האנשים המצליחים ביותר. תיק איבגי עבר טלטלות רבות, האיש עצמו צנח מאיגרא רמא לבירא עמיקתא במיוחד, אבל השורה התחתונה מהווה איזון ראוי של מה שקרה כאן. אז לפעמים מגיע להגיד גם שכוייך למערכת המשפטית, ובעיקר לאנשים שהחליטו לעשות מעשה ודיברו, חלקן בפנים גלויות, אז כבוד ותודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. מנסור עבאס הציב אולטימטום ובנט נכנע בתוך שעה. מנהלת הבדואים עברה למשרד הרווחה. כאילו שוד מאות אלפי דונמים, עשרות אלפי הבתים הלא חוקיים, דמי החסות, הפוליגמיה, הברחות, ההשתוללות בכבישים והאלימות בקרב הבדואים, שגלשה מזמן לטרור לאומני לגמרי של בדואים נגד יהודים, כאילו כל אלה אינם אלא עניין של רווחה, של עזרה סוציאלית. אם נדאג לבדואים המסכנים והם יפסיקו להשתלט על אדמות ולהבריח סמים ממצרים, לייבא נשים שניות, שלישיות, רביעיות מעזה והר חברון, לשחות מהמדינה מאות מיליונים קצבאות לאימהות העלק יחידניות, כאילו זו הבעיה, ולכן נעביר את הסמכויות למשרד הרווחה. זה מה שצריך כדי לפתור את בעיית הבדואים. היא כבר תעביר לבעלותם את האדמות, תלבין את היישובים, תבטל את צווי ההריסה, תחיל את הפוליגמיה, כי הכל זה עניין של קיפוח ואפליה, ויפטר באמפתיה. בראבו בנט. והבוקר אמר אבאס, האולטימטום עבד, אם יהיה צורך, יהיה עוד אחד. ואני מוסיף משהו כנראה רק אמר לעצמו, היהודים האלה מבינים רק כוח.
שלום, שלום.
שלום לאדוני.
אני רק כאילו מקפיד על דבר אחד, זה לא פרוטקשן, זה כתוב בהסכם הקואליציוני, פשוט הם לא עשו את זה, אז הוא אמר להם תעשו את זה מיד לפני שאני מתרגז, והם עשו את זה.
נכון.
זה לא דבר שלא לא חתמו עליו, לא הסכימו עליו, קיבל עוד כמה דברים, לא רק את זה.
נכון.
זה המחיר, אתה חושב שהוא מוגזם, אני חושב שלא, אבל אני לא בטוח עוד פעם.
מה זה שייך לרווחה? תגיד לי, מה הסכם קואליציוני או אתמול, מה זה שייך? אני מדבר לגופו של עניין. בעיית הבדואים היא בעיה של רווחה?
בבעיית הבדואים יש גם בעיה של רווחה.
יש גם בעיה של רווחה. יש גם בעיה
רגע,
של משטרה,
סליחה,
יש
עזור,
גם בעיה של
לא,
סמים,
אני...
יש גם בעיה של חינוך, יש גם בעיה של דת.
אני צריך להמיר אותם על דתם? לא,
לא, לא, יש שם בין השאר גם חינוך דתי שהמפלגה האסלאמית מתעסקת בו באופן אינטנסיבי מאוד.
כן, נכון, יש הרבה בעיות, אבל עוד פעם, אני לא מתבקר איתך על העניין, אני רק אמרתי לך לגבי האולטימטום. האולטימטום עצמו היה מוצדק. זה שנתנו להם את זה או לא נתנו להם את זה, אני, דעתי שונה משלך, אבל דעתך לגמרי צריכה לשמה, והיא לגיטימית לחלוטין. אני מוכן לוותר ולהקריב. בסדר?
לא, לא, אני...
נמתין לבאים. אגב, ככה נפתרות בעיות בקואליציות, אתה יודע, זה לא עם המצאה של ערבים.
לא, בטח שלא, בטח שלא. אני רק מסביר לאנשים באיזה סיטואציה בנט נמצא.
נכון, הוא נמצא בזה שהוא ויתר הרבה ויתורים לא פשוטים למנסור עבאס ולרם, כדי להקים את הממשלה הזו. זו הסיטואציה, צריך להגיד את זה בכל רם. מצד שני, הקבינט החליט על ההקפאה של 600 מיליון שקל, הרסו בית של מחבל אמריקאי עם אזרחות אמריקאית על הראש של ביידן, באיראן התקיפות רק מתגברות, וזה כמובן לא אנחנו, יש טוב, יש רע, נמדוד את זה, אבל השוטר שלך לגיטימי לגמרי, זהו. בסדר?
100%.
שאלות, טענות, אולטימטום, תציג לי אולטימטום.
איך היה אנטי-קליימקס?
תשמע, רגע, טוב, רגע, בוא נתקדם, נמשיך האנטי-קליימקס. עורכים ומפיקים, אסף נבו ורבי אבדר, אחראי על שידור איציק אהרון. אנחנו עשינו משאל גם אתמול וגם היום, ואנחנו אפילו נסביר לכם מה עשינו. עכשיו, הנוכחי, הוא כזה, העונש של משה איבגי 11 חודשי מאסר בפועל הוא 1. ראוי, האיזון הנכון 2. נמוך מדי, שישלם על מעשיו 3. מוגזם, האיש התרסק 4. במי מדובר? אתמול שאלנו, 5,012 מצביעים ומצביעות ענו, הרבה, מאוד. בתדרוכי סוף השבוע אמר ראש הממשלה בנט שעד עכשיו הוא מרוצה מאוד מהממשלה החדשה. 35% זה המקום הראשון, צודק, גם אנחנו. 20% מרוצים בלי מאוד. 17% לא ממש, ו-27% רק ביבי. יש פה ניצחון לבנט, אבל לא גורף. זאת אומרת, יש פה גם נוכחות משמעותית מאוד לאנטי
לדעתי,
בנט.
לדעתי, בפיד שלך ביבי הולך ומתחזק.
הולך ומתחזק.
כן.
אני אטפל בזה, אל תדאג. על מה לא נדבר היום?
6 מחבלים נפגעו בקרב יריות בג'נין כשהשב"כ ומג"ב באו לעצור חשודים. שכוח.
אחמד טיבי נותח בהדסה עין כרם להוצאת אבן מהכליה, סוף סוף אבן שהפלסטינים לא יזרקו על חיילי צה"ל.
עמיחי שיקלי מגיש הצעת חוק אריה שיף, שתמנע ממי שיורה בשודד רכושו להשם בפלילים. טוב מאוד.
הקבינט המדיני ביטחוני שרק פעד 600 מיליון מהעברות לרשות הפלסטינית, זה מה שמשלמים בשנה למחבלים. שכוח.
מאי גולן תעלה הצעת חוק יסוד ההגירה. למה יש לי הרגשה שהקואליציה תצביע פה אחד נגד?
מומחה מושפט באקדמיה הצבאית האמריקאית קובע שהתקפה נגד מגדל התקשורת בעזה בשומרי החומות הייתה חוקית. אמרנו לכם.
למרות ההצהרות, הרחבת מרחב הדיג, אישורי ייצוא ויבוא מרצועת עזה, חזרה למצב שלפני שומרי החומות, בלי גולדין ושאול, בלי אברה מנגיסטו, שוב מנהיגות של קלאם פאדי.
הרכזת החדשה של יושב ראש הכנסת החדש היא בר מילר, בעלת השיער הארוך במדינה, 1.68 מטר. האורך לא קובע, נראה אותה מול פיליבסטר.
טוב. בוא נתחיל לעבוד.
טוב, תשמע, אנחנו קודם כל שאחמד טיבי כמובן יהיה בריא, זו הייתה בדיחה, והוא גם רופא בעצמו, ואבן בכליה זה הדבר הכי כואב ברפואה.
כואב מאוד, כואב
מאוד. זה הלידה הגברית זה נקרא. ואנחנו עכשיו נשמיע לכם שיחה שהקלטנו ממש עכשיו עם אחת המתלוננות נגד משה איבגי, הנה. הרי בוא נגיד שלום וערב טוב, באמת השאלה אם זה ערב טוב לשחקנית והבמאית אנה סטפן, שלום אנה.
ערב טוב.
שלום, שלום.
מהמתלוננות נגד השחקן משה איבגי, ואני חייב לשאול אותך, כשהתקנו אותי מההפקה הייתי בדרך 11 חודשי מאסר בפועל, שאלתי אם זה הרבה או מעט, אז אני שואל אותך.
תשמע, קודם כל, אני לא חושבת שכלא יתקן מישהו. אני חושבת שמה שמתקן זה הכרה במעשים, לקיחת אחריות, תיקון וריפוי. וזה משהו שלאורך כל הדרך איבגי לא עשה. לא רק שהוא אמר, הכחיש את כל המקרים, כולל ברעיון האחרון שלו, הכפשות אין ספור על המתלוננות. זאת אומרת, אין שום לקיחת אחריות. ברגע שאין לקיחת אחריות, אז כנראה שבן אדם יזדקק לשבת בכלא, ושם אמן, ותפתח לו המודעות, ותפתח לו אחריות.
כלא אולי זה לא תיקון, אבל אולי זה מרתיע. אולי זה ירתיע אחרים.
מה שחשוב פה, איבגי כבר לא מעניין, כי חשפנו אותו, ועכשיו אני מקווה מאוד שכולם יודעים איזה טורף יסתובב בתעשייה. הרי מה שכל העדויות זה קצהו קצהו של הקרחון. יש עשרות אם לא מאות נשים שהוא פגע בהם, בגופם, בנפשם ופרנסתן. מי שפתחה את הפה זה ממש 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 אחוז קטנצ'יק. התופעה הזאת הרבה יותר רחבה. קודם כל, זה נחשף, וזה הכי חשוב. מה שיותר חשוב, שכל הדבר הזה קרה בגלל שהתעשייה והאנשים מסביבו אפשרו את זה. היה יותר קל להזכיר את הנשים שהוא פגע ופיטר, והטריד ותקף, מאשר לשים גבול לאיבגי, השחקן מלך התעשייה. ופה החשבון נפש צריך כבר להגיע מכל האנשים שנתנו לזה יד, ואני מאוד מאוד מקווה שהתופעה הזאת תיכחד, תיעלם.
אז זהו, זאת השאלה, אנה. כמי שנמצאת בתעשייה ומכירה אותה, האם את חושבת שבשנים האחרונות, לאור באמת ההתגברות הגדולה של המקרים האלה שנחשפים, וכמובן המקרה הזה שלקחו את הטופ אוף דה טופ, את הנאמבר וואן, את השחקן הכי עסוק ומצליח בארץ, האם את חושבת שהמצב היום, שהאיבגי הבא, היום יתקל בחומות של התנגדות ויחשף הרבה קודם?
קודם כל אני חושבת שכן, בגלל שהמודעות אצל האנשים ואצל מערכת המשפטית, מערכת של משטרה, ובכלל היא הרבה יותר גדולה לדברים האלה. גם חשוב לי להגיד משהו ש... אתה יודע, אני בתעשייה מגיל 19, זאת אומרת, אני המון המון שנים בתעשייה. יש את איזגי שניצל את כוחו לרעה, והיו עוד כל מיני כאלה ואנחנו מכירים אותם. אבל הרוב, הגורף, לא מתנהג ככה. זאת אומרת, זה מקרים יותר חריגים. בגלל שנתנו לזה גיבוי, ובגלל שנתנו את הכוח לטורף ולא לקורבן, זה המשיך והתקיים. עכשיו, אני מאוד מאוד מאמינה שזה גם ההרתעה, וגם בעיקר המודעות אצל נשים שנפגעות, ואני גם מאוד מאוד מקווה שגם ההרתעה הזאת על המפיקים וסוכנים ובימאים, אלה שנתנו לזה יד, כל אחד יודע שיסתכל על עצמו במראה, שזה, אם זה לא יפתח את המודעות, ואני מקווה שזה כן פתח את המודעות, לפחות ירציע.
וכשאת שומעת 11 חודשים, אני חוזר להתחלה, את אומרת, הוא קיבל מה שמגיע לו, או שהוא קיבל עונש קל מדי?
תראה, בסופו של דבר, למשפט הגיעו מקרים יחסית קלים, אני לא מזלזלת בכלל במה שנשים עברו, אבל מבחינת הפגיעה שכן נחשפו, פגיעות שכן נחשפו, זה יחסית מקרים קלים. אני לא יודעת אם השופט לקח בחשבון את הדפוס של שנים ואת הפגיעה, אתה יודע, אני עברתי פוליגרף ונמצאתי דוברת אמת, הוא לא רק תקף אותי מינית, הוא גם פיטר אותי. זאת אומרת, זה גם פגיעה בפרנסה, גם פגיעה בקריירה, כי לאבד תפקיד ראשי בתחילת הדרך שלך, ואתה יודע, זה בערך מאוד מאוד פוגע לך בקריירה. אני מאוד מאוד מקווה שהשופט לקח את זה בחשבון. כשמישהו יישב 11 חודש במאסר, זה לא נעים וזה לא כיף לאף אחד, אני מקווה שיבגי ינצל את הזמן הזה לחשבון נפש ולפתיחת המודעות שלו. אני לא בקטע של נקם, יותר טוב, פחות טוב. בכלל, הוא קיבל בהתחלה 6 חודשים מאסר על תנאי, ועוד על זה היה לחוצפה להגיד שהעונש כבד מדי. אני לא חושבת שכלא יתקן אף אחד. אבל, כן.
אנה, יש בך... קודם כל, אני שמעתי ברדיו, בפסק הדין, כשבישרו את זה, שהוא כן קיבל אחריות, ואמר שהוא בטיפול וכאלה, השאלה אם זה מעט מדי ומאוחר מדי, והשאלה אם עכשיו בסוף המסע הזה, יש בך גם קצת חמלה לעוצמה של הנפילה שלו, או כמו שארי אמר מקודם, בישל את זה ואוכל את זה.
סליחה, אני רק רוצה להגיד לך, יש לי קודם כל חמלה לעצמי, לאותה ילדונת צעירה שבזכות... הכישרון שלה קיבלה תפקיד ראשי עם איזגי ועם רונית אלקבץ, שזה פריצה מטורפת בתחילת הקריירה. אז יש חמלה קודם כל לי אל עצמי, שגם הייתה צריכה לעבור את הפגיעה הזאת, גם הייתה צריכה לשתוק, גם ראתה איך הוא מסקסג, וגם הבדה את הפרנסה ואת הקריירה. זאת היא החמלה שלי. אם איזגי על ההתחלה היה מביע חרטה, מתנצל, מתחיל תהליך, אני לא חושבת שבכלל זה היה מגיע למשפט. אבל כל מה ששמענו מאיזגי זה מצפוני שקט, מעולם לא פגעתי באף אחד, אני לא זוכר, אני מתנצל אם מישהי מרגישה, כאילו מה, אנחנו מדמיינות דברים. אתה יודע, אז כל מיני דברים כאלה, כולל התקיפות לאורך השנים, והכפשות של המתלוננות, אז אני מצטער את זה. אם בפני השפט ברגע האחרון, האורך דין שלו ידריך להגיד לו שהוא בטיפול, אז אני שמחה, אני מאוד מאוד מקווה בשבילו ובשביל המשפחה שלו שהוא אכן בטיפול. אבל מה שהכי חשוב לי, שהתורף לא מסתובב בתעשייה יותר.
אנחנו מאוד מודים לך על השיחה החשובה הזו, אנה סטפן.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, ביי.
חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת חוץ ביטחון, יש עתיד לשעבר סגן ראש המוסד, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
ניתן לך את הבחירה בין שני הנושאים הראשונים. אתה מעדיף לדבר על מערך ההיסעים הצפוף לחיילי צהל, או על המערך ההיסעים הקורס באיראן? כי גם לזה אתה קשור.
אני אתחיל עם הראשון.
אוקיי, עשית על זה היום דיון, נכון?
אנחנו קיבלנו גם הרבה מאוד תלונות, וגם ראיתי בטוויטר של כתבים כאלה ואחרים, כתבים צבאיים שמראים סרטונים, שזה נראה לא טוב, של צפיפות.
חיילים נאבקים להיכנס ביום ראשון לאוטובוסים, אחד על השני, פשוט אין להם איך להגיע לבסיס, כי המערך קורס. מה הפתרון?
הפתרון, אז הזמנתי דיון אליי, ואני שמח להגיד שבסך הכל אני רואה ש... גם הצבא וגם משרד התחבורה הלכו את זה מאוד מאוד ברצינות, לא בגלל הדיון, מסתבר שהם כבר עובדים על זה זמן לא מועט, והם הגיעו לפתרון שלדעתי הוא פתרון שהוא נראה סביר. בעצם הם עשו את צהל כחברת הסעות חמישית במדינת ישראל, וצהל בנה מערך שלם של 41 תחנות שבהם יאספו את החיילים מ-41 נקודות ברחבי הארץ, ישירות לבסיסים שלהם, גם בהלוך וגם בחזור.
אבל תמיד היו הסעות של חיילים, ואז השינוי היה שאמרו, אנחנו מפסיקים להיות חברת תחבורה, אנחנו נותנים להם לנסוע בתחבורה ציבורית.
לא
חזרנו
עבד.
אחורה.
אז מסתבר שבקורונה חזרו להיסעים האלה, וזה באמת עבד מצוין. אחרי זה זה עבד פחות טוב, והיום הם מפעילים מערך גדול מאוד של אוטובוסים. אגב, זה לא עולה יותר כסף, כי לא צריך לעבור את הכסף במשרד התחבורה, כי הם נוסעים בעצמם, זה מפנה הרבה מקום לאזרחים. בהרגשה שלי, תקשיב, אני עשיתי דיון היום, הגיע לכאן ראש התל, ושרת התחבורה בעצמה.
אני הייתי שם כשהוכיחו לנו שזה יעלה פחות. כלומר, למה אנחנו צריכים להוציא כל כך הרבה על הסעות חיילים? אנחנו, תחבורה ציבורית יעלה לנו הרבה פחות.
אנחנו צריכים לדאוג שחיילים, שכבר אני מזכיר לכם, הולכים ומתמעטים באחוזים מי שצריך להתגייס, שהחיילים שכבר בחרו להתגייס ושמתגייסים כחוק, יהיה יזכו לנסוע בבטחה ולחזור בבטחה ובמהירות מהבסיס הביתה, מהבית לבסיס. אני שמח מאוד שקיימתי את הדיון. אני מאוד שמח שגם שרת התחבורה התריכה את עצמה לדיון, וגם ראש התל, שזה שני הגופים שמתעסקים עם זה, ונראה לי שהם הציגו פתרון שהוא פתרון טוב. אני שמח על כך.
יאללה, שקויך, תגיד, מה לגבי המכה הסייבריסטית שחטפה איראן במערך הרכבות שלה? עושה רושם שהיה שם משהו גדול, אם כי מי שעשה לא הגזים, לא יצרו מתאונות, גם את זה אפשר לעשות בסייבר. מהדיווחים שמגיעים, אנחנו כמובן לא קשורים לזה בשום דרך שהיא, אבל אנחנו בטח יודעים מה באמת קרה שם, עד כמה היה שם נזק?
כי אני לא מכיר את הפרטים, וגם אם הייתי מכיר, לא בטוח שהייתי משתף אתכם בזה, ואני גם לא יודע מי עשה את זה, ואני לא לוקח אחריות על זה, אבל איראן בעצמה היא מתעסקת הרבה מאוד במתקפות סייבר כאלה ואחרות, ואתה יודע, ומי שמתקיף, שבכלל בחשבון שאולי הוא גם מותקף, ודברים כאלה קורים כל העולם, יש חברות פרטיות, דברים של אנשים שעושים את זה בשביל הספורט, כל מיני דברים כאלה. כן, גם אני ראיתי שהייתה מתקפת סייבר באיראן, וגם אני שמתי לב לזה שיכלו לעשות יותר, ועשו רק מה שצריך. כן, מה השאלה?
השאלה היא האם זה באמת אנחנו שזה תירוץ של האיראנים לכל כשל אפשרי אצלם במערכת זה סייבר מישראל, אבל אתה לא צריך לענות על זה. תגיד, מה אתה אומר על ראש המל"ל החדש?
לא, סליחה, ארי שואל את השאלה כמו ילד כאפות. אתם, אנחנו שמים לב ואנחנו קיימנו איזה שיחה פה ארי ואני, שהמוסד משתלט פה על המדינה.
המוסד לא משתלט את המדינה, אני הופתעתי מהבחירה של נפתלי בנט.
הופתעת?
הופתעתי כי לא ידעתי שהוא על הפרק, אבל אני מאוד שמח על הבחירה. אני חושב שאייל חולתה הוא איש רציני מאוד, שגדל גם בצורה נכונה בתוך המערכת של המוסד. הוא התחיל בתור תלתיון, אתה יודע מי שהוא בוגר תלתיות, בטכנולוגיה, ואנחנו זינו את קישורי הניהול שלו תוך כדי, והוא צמח בשרשרת הניהולית, היה ראש אגף הטכנולוגיה, אחרי זה עבר להתפק באסטרטגיה, מה שבצהל קורא לזה ראש אגת, אתנו במוסד אגף האסטרטגיה, ובקיצור, אני חושב שהוא סבר הרבה מאוד ניסיון, גם עם המדינות שסובבות אותנו, עם אויבינו, יש לו יכולת ניהולית טובה, והוא איש מאוד חכם, ואני חושב שנפתלי באמת עשה שיקול ראש הממשלה,
שיקול
מקצועי, ואני
שמח
על כך.
חשב מחוץ לקופסה. חבר הכנסת רם בן ברק, תודה.
תודה רבה.
תודה.
עורך הדין אבי חימי, יושב ראש לשכת עורכי הדין, והערב כאן אצלנו הוא מייצג את יעקב אבו אלקיאן. שלום אבי.
שלום לך.
ערב טוב.
תשמע, it's too good to be true, אותו אחד שראינו עכשיו כל היום סרטונים שלו, מי זה בוגי, שמוגי, וזה איש עשיר, איש מקובל, מקיים, מלשין לאיראנים, איפה נמצא גנץ? כאילו הם לא יודעים, הרי יש להם את הטלפון שלו.
האמת, עיון בכתב האישום מעלה שיש המון פרטים, המון אינפורמציה רכילותית, אבל תכלס, בין לא סודות, ולא רוצה להשתמש במילה נוספת זולה, אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט, שום סוד לא גלש לכיוון איראן, או משהו בדומה לזה.
אז מה, נתפלו אליו כי הוא ערבי?
אריה, אני לא מאמין בתיאוריות קונספירציה, אבל אני מעיין בכתב האישום, אז אני רואה שהוא עסק בשותפות עם אנשי עסקים ישראלים אחרים. אני רק אומר שחלק מאותם אנשים, ויש אינדיקציה ברורה, כי כך בית משפט אמר, לפחות איש אחד דיבר עם אותו סוכן במחאות כפולות ומכופלות, כי בסך הכל הם רצו למכור טכנולוגיה לעיראק. הלקוח שלי הבין שגורמי הביטחון אישרו למכור טכנולוגיות לעיראק, והוא שוחח עם אותו אדם, כמו אנשים רבים אחרים, והוא עצור והוגש נגדו כתב אישום.
מה, הוא סך הכל אמר לו, אני עכשיו בדרך לצפת, אני הולך לפגוש את גנץ, ובזה הסגיר את מקומו של שר הביטחון?
זה לא הגיע לרבדים כאלה, זה לא הגיע לידיעות קונקרטיות, מדובר בכתב האישום, שהוא מסר ידיעות שהוא דלה מהעיתונות, מהתקשורת, אם גנץ היה בארצות הברית, ונסע לדבר על רכישת נשק, וכל מיני הסדרים עם האמירויות, וזה פורסם, אז דברים מן הסוג הזה הוא אמר, הכל כדי ליצור קשרים עסקיים. אריה, תנוח דעתך, אין באמת מידע שהוא ידע, ושהוא העביר משהו קונקרט.
אבי, דעתו של ארי נחה לעתים מאוד נדירות. תגיד, מה סעיף האישום שהוא נאשם בו כרגע?
הוא מואשם בשתי עבירות, אחד מגע עם סוכן חוץ, והאשמה הנוספת זה מסירת ידיעה לאויב.
זאת אומרת, זה במדרון הנמוך של העבירות של ביטחוניות, כאילו, לא בגידה, לא ריגול, לא דברים כאלה חלילה.
אכן אתה צודק.
מה, וכשאתה מתחיל עכשיו לגבש את טיעוני ההגנה שלך, אתה כבר כמה ימים בעסק הזה, מה אתה הולך בעצם, מה יהיה התזה העיקרית? לא התכוון לעשות שום דבר, רצה לעשות קצת עסקים, אולי מעד?
התזה היא פשוטה. ראשית, הוא עבד עם חברה ישראלית, שהם דיברו עם אותו אדם, והם נחקרו, וכמובן שחררו על אתר, והוא עדיין עצור. ייתכן שהשיח שלו גלש לכל מיני רכילויות והצגת פסדה של מי שבקי במה שקורה במזרח התיכון. אבל בין זה לבין האמת, המרחק הוא רב. ניסו למכור טכנולוגיות, לא הלך. אף אחד לא ידע שמדובר באיראני. כאשר אני מעיין בעובדות כתב האישום, אז אותו סוכן שלח לו את הדרכון כדי שהלקוח שלי יסתדר לו ויזה לאמירויות, והוא מבקש ממנו שיסתייע בשבק לסייע לו להיכנס לאמירויות. כלומר,
ואתה אומר, בית השבק אף אחד לא ישים בכלום, זה אפליה. טוב, אנחנו נחכה ונמתין בסבלנות, יהיה מעניין, עורך הדין אבי חימי, תודה.
למה הוא יושב על קורסה כזאת מזהב? אני לא יודע.
לא, זה יש לו הרבה כסף.
אריה, יש כאלה שחושבים שהקורסה הזו יפה, ויש כאלה פחות כמוך.
ואין שום סעיף בחוק הפלילי על זה?
אין שום חוק שעוצר להתרברב.
עורך דין אבי חימי, יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה.
תודה, תודה.
אגב, אריה, רז ציפריס צייץ, אתה יודע שהוא היה ברשימת תלם, אותו אבו אלקיאן. אז שפרסום ראשון, בוגי אלון בונה רשימה חדשה לתלם שתורכב ממהנדס הבטיחות של הר מירון, בעלי הפירט האדום, סנצ'ו ורשפורד. זה מהפנדלים של אתמול. יוסי יהושע, ידיעות אחרונות, שלום.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
דיווחת היום על דברים שאמר סגן הרמטכ"ל היוצא, אלוף אייל זמיר, בטקס החילופים, בעצם סוג של נאום זעם, או תוכחה או עזרה, על הגודל של צה"ל. צה"ל נמצא על סף הגודל המינימלי מול האיומים, תסביר.
כן, אייל זמיר, שסיים היום את אתמול את תפקידו כסגן הרמטכ"ל, בוחר להקדיש את החלק החשוב בנאום שלו, ובכלל לאמירה מאוד מאוד חזקה, ביקורתית, שנידונה בצהל, אבל הוא נותן לה פומבי עכשיו, וזה גודלו של צהל מול צהל איומים, ובדגש הוא מתייחס לאירועי שומר החומות על המבצע האחרון שהיה, שהוא לכאורה התחיל בעזה, אבל ראינו איום רב זירתי, שכולל לא רק את חמאס וג'יהאד איסלאמי בדרום, אלא גם את איו"ש, ירושלים, ערביי ישראל, וטעימה קטנטנה של ירי רקטות מלבנון, אף שחיזבאללה לא נכנס לסיפור הזה. וכאן אומר אלוף זמיר את מה שגם ראינו בעיניים, והיה די ברור שהסמיכה קצרה, צהל קיצץ את עצמו יותר מדי, כמובן זה בהתאם לדרישת הדרג המדיני לאורך העשור האחרון, והוריד המון סדק במילואים, המון סדק בכוחות היבשה בסדיר, ואנחנו בנקודה מאוד 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 בעייתית. וכשהוא אומר את זה, אז שהמאזינים ייקחו בחשבון שאלוף זמיר יודע דבר או שניים לגבי היקף סדרי הכוחות של צה"ל. הוא לא נלחם כאן על תקציב, הוא לא מבקש, הוא לא דיבר, הוא לא הזכיר תקציב,
אני רואה כל מיני אמירות. אבל אנחנו ערב תקציב
חדש. לא, אריה, אנחנו ערב סיבוב התקציב כבר שנתיים, לא קורה עכשיו שום דבר חדש, זה לא שעכשיו זה דנים על תקציב הביטחון בשונה מלפני שבועיים או שנתיים, כי שנתיים לצהל אין תקציב. אז בואו נפסיק עם כל הגישה הזאת שכל הזמן צהל רוצה תקציב.
אז למה הוא שתק עד עכשיו? למה הוא לא יצא עד עכשיו?
תראה, הדברים האלה נאמרו בתוך הבית. אחרי המבצע האחרון, אגב, גם הם יצאו החוצה עם הזהרות שונות, ושמענו גם את נציב גבילות החיילים בריק, וגם אני כתבתי על בעיית הסדת, אבל זה נופל על אוזניים הרלות.
טוב, אבל לפחות קרה דבר אחד, יוסי, קרה דבר אחד טוב, וזה ביטלו את הקיצור הנוסף של השירות.
עוד לא, בן עוד לא, לצערי הרב עוד לא, לוקח זמן, לא ברור איך זה יתבצע, ואני שומע כל מיני רעיונות, יקצרו, יתנו תקנים בקבע, זה לא עובד. זה דבר אחד, צריך לחזק את היבשה ומהר. דבר שני, צריך לחזק את המילואים ולאמן אותם, כמו שצריך שיהיו מכונים למערכה הבאה. והדבר השלישי זה המשמר הלאומי. אותו רעיון שהתחיל לגלגל אלוף ראש אגף המבצעים היוצא אהרון חליבה, וכשהוא אומר מול איום כזה צהל צריך לקחת שלוש מסגרות לפחות בהיקף של למעלה מגדוד כל אחת, יוצא פיקוד העורף, להעביר אותם הכשרה בסיסית בשיטור, להעביר אותם להיות תפי המשטרה, וכך הם יהיו בחירום. כי אם האירוע הזה היה מתגלגל בעוצמה גדולה יותר של ערביי ישראל, תוסיפו לזה ירי או מלחמה או חזית מול חיזבאללה, אנחנו בצרה גדולה. תדמיינו מה היה קורה עם מובילים שצריכים לעלות על כביש 6 ובכלל הצפון.
אני מסכים לגמרי.
או כלים כאלו ואחרים. בעיניי זה אחד האמירות, אני חושב, החשובות ביותר. אני שומע את כולנו מתעסקים במה מנסור עבאס ומה הוא אמר ומה הסיפור הפוליטי הזה או אחר. זה פחות מעניין מול המצב שבו צהל נמצא, ועוד לא דיברתי איתכם בן על החימושים ועל המיירטים, שהגענו גם כן לנקודה פחות, בוא נאמר, לא טובה, ולא סתם בני גנץ, שר הביטחון,
טס במהירות לוושינגטון
כדי להביא
את... אני מסכים עם כל זה, ואולי אנחנו קצת אלרמיסטים, אבל אנחנו צודקים. יוסי יהושע, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אלוף מילואים אייל בן ראובן, שלום.
שלום,
ערב טוב.
אתה דווקא מתאים לנושא הזה, אבל אנחנו התכנסנו 15 שנה מפתיחתה של מלחמת לבנון השנייה. אתה היית אומנם בחופשת שחרור, אבל תוך כימים ספורים כבר היית פה, והיית מפקד הכוחות הקרקעיים במלחמת לבנון השנייה, וכשאומרים לך מלחמת לבנון השנייה, מה האסוציאציה הראשונה שלך 15 שנים אחרי?
האסוציאציה הראשונה היא 121 הרוגים ו-44 חיילים ו-44 אזרחים הרוגים ולמעלה מ-2,000 פצועים. 15 שנה, זה צריך לזכור טוב טוב, את הנקודה הזאת זה זמן לזכור אותם, את האנשים האלה. האסוציאציה השנייה היא מתחלקת בין העניין של מי שקורא לזה הצלחה אסטרטגית, 15 שנה של שקט יחסי בגבול הצפון, למול מערכה שכל מה שקשור בהפעלת הצבא על ידי הרמטכ"ל, במקרה הזה הצבא עצמו והדרג המדיני, אני חושב שזה ראוי לומר כישלון. אני חושב שהצבא יכול היה גם אז להביא תוצאה אחרת, ולכן היום אני חושב שמה שחשוב זה להסתכל קדימה ובעיקר לא לזנוח את הלקחים שלמדנו אז לגבי הפעלת הכוח, כי מערכה צפונית, לא שאני חושב שמחר היא הולכת לקרות, אבל היא עשויה להתפרץ מתישהו, וחלק מהלקחים שלמדנו אז מאוד רלוונטיים גם למערכה צפונית עתידית.
ששת הימים, ניצחון, יום כיפור, מתווכחים עד היום, בסוף איך היית מסכם את לבנון? ניצחון? תיקו?
מערכה צבאית כושלת, וצריך ללמוד מזה. הצבא פעל, לא הביא את המוצר שהוא היה צריך להביא, ולכן אני לא רוצה את תיקו. תראה, מערכה שמסתיימת במצב שבו כל צד יכול להציג את ניצחונו היא מערכה שלא מסתיימת בטוב. נדמה לי שגדי אייזנקוט אמר בצדק שניצחון היום זה, ואני מסכים איתו אגב, שניצחון היום במערכה כנגד טרור זה מצב שבו ברור לחלוטין מי השיג את התוצאה הצבאית הקרובה ביותר למימוש מטרותיו, ומה שיותר חשוב מזה שגם הסביבה שמסביב, וזה לא רק האויב שמסביבך, אם אתה נלחם בחמאס אז חיזבאללה מסתכל על זה וסוריה מסתכלת על זה וכל השאר מסתכלים, צריך להסתכל על הדברים האלה ושהתמונה תהיה בהירה וברורה ככל שרק ניתן, מבלי שיש דגלים לבנים, כי אין דגלים לבנים. ששת הימים זה מערכה שכבר לא תחזור.
זהו, בדיוק. אולי באמת אני רוצה לשאול מכיוון אחר. אני חושב שזו הייתה מלחמה מאוד מוצלחת. לא מבחינת ניהולה, פה אתה צודק באלף אחוז, אלא מבחינת תוצאותיה. המלחמה היחידה שהביאה הרתעה שנמשכת כבר 15 שנה מכיוון חיזבאללה. המלחמה שגילתה לנו את מצבו של צהל, אפופו השיחה הקודמת עם יוסי יהושע. אתה יודע, מלחמה שהוא נכנס לבונקר ולא יצא ממנו, והוא שינה את הפרדיגמה ואמר בקולו, אם הייתי יודע שישראל תגיב ככה, לא הייתי חוטף את החיילים, ולא מנסה מאז לחטוף חיילים. אני טועה?
תראה, אני נורא נוטה לקבל את מה שאתה אומר, גם אתה יודע, כאחד שהשתתף במלחמה הזאת, ויש עוד כמה שהשתתפו, ונורא מציגים את העניין הזה כאיזושהי הצלחה מאוד מאוד גדולה. אני מזכיר לך שהשקט בגבול הצפון, יש בו מן הסתם גם מן ההרתעה, זה ברור, זה עובד, אבל יש לו סיבה מאוד מאוד חזקה נוספת, והיא כל הסיפור הסורי. בזה. אני מזכיר לך שחיזבאללה לא היה פה חלק גדול מהזמן, הוא היה בסוריה, הוא היה עסוק בסוריה, ועדיין השאלה היא האם כך הייתי רוצה לראות את צהל פועל במלחמה הבאה. זאת בעיניי השאלה הכי מעניינת בכל הסיפור הזה. זה לא נגמר. יש חיזבאללה הרבה יותר חזק. יש חיזבאללה שמופעל איראן ויכול להיות גם מסוריה. יש חיזבאללה שמסוגל היום להוריד על מדינת ישראל 3,000 רקטות ביום. שמה שעברנו לא מזמן בדרום היה טעימה כלילה מתוך הדבר הזה. כן. ואז אני שואל את עצמי, ואז מה עושים? איך מתנהלים? ופה אני שוב הולך למה שאותי מאוד מעניין, שצהל ידע לתת לדבר הזה מענה, מתוך חובתו המוסרית והערכית להגן על אזרחי מדינת ישראל, הכי טוב שאפשר. אז יש טכנולוגיה. מה שקרה באז, זה ההתאהבות בטכנולוגיה. אני גם כן אוהב טכנולוגיה, בן, ואמן לי, אני לא מת על מהלך קרקעי. אתה יודע שעכשיו בשומר החומות לא היה מהלך קרקעי, אני מאוד 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 שמחתי, ואני חושב שההחלטה לא לבצע מהלך קרקעי הייתה מאוד נכונה.
אלוף בן רואה, נמכן שנגמר לנו הזמן, אני חושב שלהגיד את זה בקיצור, שאתה כן מתחבר למה שאמר פה יוסי יהושע. יש הזנחה של כוחות הקרקע, boots on the ground, התאהבות בחיל האוויר, מודיעין וטכנולוגיה.
אני בגדול, אני מסכים בעניין הזה לאורך זמן. אני בכנסת הייתי, שמעתי את סוף דבריו של יוסי, אני לחמתי כמו אריה על העניין הזה של הקיצור ל-30 חודש. גם הצבא בא בלי עבודת מטה בעניין הזה, הצבא לא ידע מה להציג לנו בנושא הזה, אחרי ש-32 חודש הוא כבר פרפר במצב של חוסר בעניין הזה. הייתי בהצבעה שהייתה בוועדת חוץ וביטחון, לא תאמין, הייתי לבד. הייתי בודד, למרות שבמלחמה היו איתי עוד. ולכן הצבא צריך להתכונן למהלך קרקעי, משמעו צריך צבא מילואים, עדיין צריך צבא מילואים, צריך להמשיך לפתח יכולות טכנולוגיות שאולי, אולי בעתיד יעזרו לנו להימנע ממהלך קרקעי, אבל אנחנו רחוקים משם למול המצב בשטח.
אלוף אייל בן ראובן, מעניין וחשוב, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו נגיד שלום לסער גנור, אלן סער.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ארכיאולוג מחוז אשקלון ברשות העתיקות, מנהל החפירה שבה התגלתה כתובת בת 3,100 שנה ליד קריית גת, מימי השופטים, ירובל. גדעון עבר שם וכתב כמו ברוך ג'מילי?
הלוואי. אם היה כתוב ירובל בן יואש, הייתי בטוח שזה גדעון. אבל זה לא הסיפור כנראה. יש לפנינו ממצא שהוא נדיר, כי קודם כל במאה ה-12, לסביב 3,100 לפני הספירה, אין כתובות בארץ ישראל. אז זו הפעם הראשונה שיש כתובת ברורה, ויש אליה שם. והשם לוקח אותנו רחוק, אין ספר שופטים, לכן שמו השני של גדעון בן יואש, הוא ירובל, ונשאלת השאלה האם זהו ירובל או לא, נכון? כולם רוצים לדעת.
בדיוק.
וגם למה ירובל? בעל הוא אל כנעני, ואנחנו מדברים על שופט עברי גאה?
טוב, אז אני לא יכול להתווכח עם הממצא, אני יכול לדון רק במה שמצאנו, וזה ירובל. אז תראו, השם ירובל הוא שם שמופיע לנו בימי השופטים. אם תקחו אותו קדימה, לתוך המקרא, כבר השם הזה נעלם. והנה אנחנו באים וחופרים מבנה עם שכבה ארכיאולוגית מתורכת היטב אל ימי השופטים, והפלא ופלא מתקבלת כתובת שכתוב עליה ירובל. אז מה זה אומר? זה אומר שיש פה זיכרון היסטורי ודיון שלם על כיצד כתבו את התנך, מהם המסורות של התנך, האם היו להם ארכיונים, ואני יכול לענות לכל התשובות האלה כן, כן וכן, מכיוון שמסורת הכתיבה הזו שמתחילה במאה ה-12 ונמשכת אל המאה ה-11 העשירית ואחר כך אל הכתיבה הממלכתית, היא מדהימה והיא לוקחת אותנו לפרק בהיסטוריה, לא רק על השם ירובל.
אז מי שאומר לנו שלא הייתה כתיבה בארץ ישראל לפני המאה ה-9, לפני המאה ה-8, הוכחתם שהוא טועה?
נכון, כי הנה יש כתובת מהמאה ה-12 שהיא כתובת ברורה שאנחנו יודעים לקרוא אותה, ואם אתם זוכרים, חשפנו בעבר כתובות נוספות, למשל בחורבת קייפה, יש בעל ואת האוסטרקון המפורסם, ויש בירושלים ויש במקומות נוספים, אז הנה לפנינו ממלכה, או נאמר, חבל ארץ, שידע הקרוא וכתוב בו הוא קיים, ומפה יש השנחות מרחיקות לכת על המסורות המקראיות.
אז היו לימודי ליבה גם בתקופת השופטים. מרתק, שר גנור, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
יכול להיות שהוא ירה בבעל, ולכן קראו לו.
בדיוק, או שזה. עורכים ומפיקים, אסף נאור ורבי אבדר, אחראי על שידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל, יעל טלמן ומאור רטה, אחרינו בספורט עם קופן ומליניאק. לא נהנית אתמול?
לא, נראה לי דרדלי. משעמם היה רוב הזמן.
לא, אני נהניתי, כי זה מאוד מתוח. גול מדהים, דקה שנייה, שוויון, איטלקים עצומים, לא נכנעים.
הם שיחקו טוב, האנגלים לא שיחקו.
נכון, האנגלים נכנסו לבונקר בגלל שעלו ליתרון מוקדם. פנדלים דרמטיים. מה עוד נבקש ממך מחורה? יאללה, נתראה מחר.
להתראות.
ביי.